אני רוצה לדבר על נושא בענייני דיומא. קוראים לזה סדר עולם חדש. כשמישהו אומר שיש סדר עולם חדש, זאת אומרת שיש גם סדר עולם ישן. והעולם באמת נע בין שני הסדרים האלה מאז ששת ימי בראשית. זאת אומרת, כל הבריאה כולה נע על הקו הזה שסדר עולם ישן, סדר עולם חדש. איך זה בא לידי ביטוי? בספר בראשית מסופר על אדם הראשון שהיה לו מלחמה עם הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני הוא זה שניסה להכניס סדר עולם חדש למציאות, והוא במידה מסוימת הצליח, והמאבק מאז, במשך כל זמן שהבריאה הזו קיימת, היא על שתי קצוות האלה, סדר עולם חדש או סדר עולם ישן. והנשמות של ישראל הם אלה שקוראים אדם, זאת אומרת שהם בעצמם מושרשות באדם הראשון, והם ירדו למציאות של העולם הזה בכדי לברר את הסדר עולם הזה, סדר עולם חדש, סדר עולם ישן. עכשיו מה שיוצא זה שהסדר הזה מתברר 6,000 שנה. והסדר הזה יש לו תהליך. והתהליך הוא כמו במוזיקה מתארים את זה כמו דו רה טה 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 טה. אז כל התהליך הזה זה כמו חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, שהמלכות זה התגלות של המלכות שבור העולם, שזה כמו דור חדש, שזה יהיה באלף השביעי. וההכנה למציאות הזו של הדור החדש הזה, זה בסוף האלף השישי, זה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זאת אומרת שעכשיו אנחנו נמצאים בעצם בסוף המהלך של סדר עולם חדש. כן, יש מאבק על הדבר הזה, ועכשיו זה הסוף של המאבק הזה. עכשיו בואו נראה איך המאבק הזה היה לאורך השנים. אז אמרנו בהתחלה זה התחיל באדם הראשון, שהנחש הקדמוני הוא מין מלאך בעצם, שהקדוש ברוך הוא ברא, בכדי לאתגר את הנשמות של האדם הראשון. זאת אומרת, את הנשמות שכלולות באדם הראשון, אחרי שהם ירדו לתוך המציאות של העולם הזה, לברר את המציאות של מי בעצם הבעל הבית כאן. בסדר עולם הישן, שזה הרצון המקורי של הבריאה, זה שיוודע שאין עוד מלבדו. וכל הששת אלפים שנה האלה הם בסופו של דבר יבררו את העניין הזה. אבל לכל אורך הדרך, זה כמו זה תרגיל בהתעמלות, כן, שבן אדם מתעסק עם משקולות, או כמו מישהו שנכנס לאיזה ליחידה קרבית, כן, אז צריך להוציא ממנו את החייל שבו, או את הלוחם שבו, אז בכדי להוציא את הלוחם שבו, אז אתה צריך לאתגר אותו בכל מיני מסלולי מכשולים. אז המסלול המכשולים של הנשמות של האדם הראשון זה ה-6,000 שנה האלה שאנחנו עכשיו בסוף שלהם. עכשיו, במסלול הזה רואים הראשון שבאמת העניין שלו היה לגלות את המלכות הקדושה שבמציאות, זאת אומרת לנסות לברר מאיפה העניין הזה בא, זה היה אברהם אבינו. ואנחנו רואים שאברהם אבינו הייתה לו מלחמה עם נמרוד, שנמרוד הוא היה בעצם בונה המגדל, ונמרוד הוא זה שמרד לכאורה ומי שאמר והיה העולם. ובוני המגדל הם אמרו שהם רצו לבנות מגדל בכדי לעשות להם שם. לעשות להם שם, זאת אומרת שהם רצו לחיות במסגרת של העולם הזה במין צורה כזאת שהם הבעל הבתים, וזה מה שזה מגלה. ויש מאבק בין אברהם ונמרוד, והמאבק הזה יש לו, זה שלב א' במאבק. שלב ב' במאבק, כאילו המאבק עובר, זה כמו, אברהם אבינו זה היה כמו טירונות, ועכשיו מכניסים את זה, הוא נכנס לקורס של לוחמים. מי זה הלוחם הזה? הלוחם הזה זה יעקב. ויעקב נלחם נגד מישהו שמנסה להכניס סדר עולם חדש לעולם. מי זה? עשיו. כן, והמלחמה של יעקב ועשיו זה נהיה בעל הבית פה. יעקב אומר שהבעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, עשיו אומר שזה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והמאבק הזה ממשיך אחר כך, כן? רואים אחרי זה שכל העניין של נשמות ישראל זה שהם יורדים למצרים. הם יורדים למצרים ושם ממשיך הבירור של אותו עניין. פרעו, הוא רוצה להכניס סדר עולם חדש. פרעו אומר שהוא אלוקים. לי יאורי ואני עשיתיני, ככה הוא אומר. ונשמות ישראל, הם, יש להם זיכרון מהשורש שלהם. כן, זה שהם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, ושהם עתידים להיכנס לארץ ישראל וכולי, כן, ארץ המובטחת, ששם בסופו של דבר יתברר מי באמת המלך של העולם הזה. ויש להם מאבק שלם עם פרעה, ומשה רבנו, הגיבור הלאומי של, של הניסיון הזה. ובסופו של דבר, יש בירור נוסף למציאות הזו שהסדר עולם הישן הוא האמת, ופרעה נדחק הצידה. וכשהם נכנסים לארץ, ומנסים לבנות בית מקדש ולהכניס את ההנהגה הזאת של סדר עולם חדש, אז מגיע פולס חדש. זה כאילו עד עכשיו, כמו שאמרנו, הם היו בהתחלה בטירונות, אחרי זה הם היו בקורס של לוחמים, עכשיו הם כבר נכנסים לקורס מקים. קורס מקים, מי זה קורס מקים? קורס מקים זה נבוכדנצר. זאת אומרת, נבוכדנצר הוא גם כן רצה להכניס סדר עולם חדש, כאילו הוא אבל הבית. ואחרי זה הם עוברים לקורס עוד יותר גבוה, שזה מלחמה עם המן. ושם מתברר הסיפור הזה באיזושהי צורה, והם אחרי זה חוזרים לארץ ונבנה בית מקדש שני. ואז עובר המלחמה, כן, המן ניסה לעשות סדר עולם חדש, וגם מי שאחריו רצה לעשות את אותו דבר, והמן הוא היה, אם אמרנו שזה היה, הקודם לו זה היה קורס מקים, אז עכשיו הוא היה בקורס קצינים, ואחרי זה זה עובר לקורס מפאים. ומי זה קורס מפאים? סתם, אני מדבר בתור בירור, שהבירור של ההנהגה יותר גבוהה כל הזמן. כל פעם הוא עולה כאילו בדרגה של ה... של... בדרגה בצבא השם הזה, כן? שמתברר פה המציאות שלו בעולם. ואחרי זה זה יוון, שיוון מה הם אמרו? יוון זה אלה שלא האמינו במה שלא ראו ביניהם. הם האמינו שהעולם הזה הוא עולם נצחי. מה זאת אומרת שזה עולם נצחי? זאת אומרת שהעולם הזה הוא לא נברא על ידי בור העולם, הוא רק איזה סוג של הרמוניה שהולכת ומתגלגלת ביקום. כן? כבר מיליארדים של שנים, וזה הולך ולובש, ולובש כל פעם צורה אחרת. והאדם בתוך הדבר הזה, ככה תפסו את זה היוונים, האדם בתוך הדבר הזה הוא איזה מין סוג של הרמוניה נפלאה מאוד, שבנויה מ... מגוף ונפש, ויש בו כל מיני בחינות בגוף הזה, יש רגשות ויש שכל, וזה דבר נפלא. ככה הם תפסו את זה, כן? והקטע של האדם, שהאדם יהיה שלם, אז מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להשלים את עצמו. במה? בחוכמה, בהבנת המציאות של איך לדעת להתנהג יענו עם הגוף, איך לחיות נכון, איך תקן את המידות, וככה הם תפסו את זה שזה האדם שלם. זאת אומרת שאתה יש לך את החיים שלך בתוכה, הרמוניה המתגלגלת הזאת, ואתה עושה עם זה מה שאתה יכול לעשות. זה היה הסדר עולם חדש שלהם. היהודים אמרו בכלל לא כך. היהודים אמרו שהעולם הזה הוא נברא לכתחילה על ידי מי שברא אותו, והוא לא רק נברא פעם, אלא הוא נברא בכל רגע ורגע. זאת אומרת, בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הוא בורא אותו עכשיו, הוא בורא אותך, מסתכל עליי, אתה מבין, שומע אותי, ומבין מה אני אומר. וזה הוא בורא את זה, זה לא אני עושה את זה, כי אני לא יודע לשמוע, אני לא יודע להבין מצד עצמי. אני לא בראתי את עצמי, אני לא יודע איך זה עובד אפילו, אתה מבין, אני חושב, שמיעה והבנה וראייה. כן, זה דבר שצריך ללמוד אותם, אבל תכלס הבורא את בך עושה את זה. הוא רוצה שאני, אני, זאת אומרת, אני יש לי איזה מציאות שעכשיו אני רוצה להזיז את האצבע, כן, אז הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו והיא זזה, אתה מבין, זה, כי סוף סוף אני לא יודע להפעיל אצבע. אני לא יודע להפעיל את מערכת של שרירים וגידים וכל מיני חומצות אמיניות שפועלות פה, מערכת עצבית, אתה מבין, בסוף דבר קורה ככה. אז אני לא יודע לעשות את זה, העבודה היא שאני עושה את זה. איך אני עושה את זה? מי שבורא את העולם, הוא בורא אותי עכשיו, עושה את זה. הוא נותן לי את הכוחות לעשות את זה וכו'. כן? זה הצורה היהודית על איך להבין את המציאות. זאת אומרת, אז מה שיוצא, תכלס, זה שהיוונים ניסו להפניס סדר עולם חדש, כן? והסדר עולם חדש שלהם היה להפוקה מהסדר עולם הישן של בורא עולם, שזה הסדר שבעצם צריך להתברר. אחרי זה באו הרומאים. הרומאים הכניסו סדר עולם חדש עוד פעם. מה הסדר עולם חדש שלהם? הסדר עולם חדש שלהם היה זה שהם אמרו שהיוונים האלה, כן, עשו לנו את העולם קשה. הם הכריחו אותנו לתקן את המידות, הם הכריחו אותנו, אתה מבין, להיות אנשים ישרים וכל מיני עניינים כבדים. אבל בסופו של דבר, ההרמוניה הזאת הולכת ומתנדנדת והיא לא תלויה בי, ואני סתם איזה אירוע חולף, אתה מבין, בתוך ההרמוניה הנפלאה הזאת. בסופו של דבר אני אמות. אז אם אני אמות, אז זה מה שאני לא יכול עכשיו טוב. אתה מבין? וזה העולם כך ענה בתוך המסגרת של הבירור של סדר עולם חדש של הרומאים. שזה אדום, זה נקרא. כן? אכול היום, כי מחר תמות. זהו, עזוב אותי אני מכל המאמצים של היוונים האלה לעשות תיקון המידות וכולי. תן לי לחיות טוב טוב בעולם הזה. לקחת מפה את מה שעוד אני יכול לקחת. סדר עולם חדש הזה כבר מתנהל בערך 2,000 שנה. במקורות אצלנו כתוב שבסוף 2,000 שנה האלה בא משיח, ומה שהמשיח עושה, הוא מחזיר את הסדר עולם ישן. זאת אומרת שהוא מברר שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. והכתוב שהמלחמה שתהיה בזמן הזה, היא תהיה מלחמה שקוראים לה גוג ומגוג, והיא תהיה מלחמה שלא היה כמלחמה כמותה. גוג ומגוג, כתוב במדרש תהילים שיש שלוש מלחמות של גוג ומגוג. המלחמה הראשונה, כן, שלושת המלחמות האלה, אגב, יש תיאור שלהם בשתיים הראשונות בספר חזקאל, בפרק למתחת, למתת, ובספר זכריה מוזכרת מלחמת גוג ומגוג, זאת שאנחנו חווים עכשיו, שהיא המלחמה השלישית. זה זכריה י"ד. והסיפור הוא זה שהחפץ חיים, כן, הצדיק מירא הדין, אז שאלו אותו על העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג, אז הוא חי, הוא עבר את מלחמת העולם הראשונה, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה. והוא אמר ששלושת המלחמות האלה, גוג ומגוג, הראשונה זה תהיה מלחמת העולם הראשונה, והיא תהיה מלחמה נוראה מאוד, והיא הייתה כבר, וראו אותה. והיה בערך 6 מיליון אנשים נהרגו במלחמה הזאת. הוא אמר, המלחמה הזאת שאתם ראיתם, שהייתה לכאורה מלחמה נוראית מאוד, הוא אומר, מלחמת גוג ומגוג השנייה תהיה הרבה הרבה יותר קשה. ובאמת במלחמה הם נהרגו בין 50 ל-60 מיליון אנשים, וכולנו יודעים מה שקרה שם עם היהודים וכו'. הוא אמר שמלחמת גוג ומגוג השלישית, היא תהיה משהו שאף אחד לא יכול לצפות אותה. היא תהיה משהו הרבה הרבה יותר גרוע ממלחמה השנייה. מלחמת גוג ומגוג השנייה. והאמת זה שעכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה הזאת, והיא מלחמה מאוד לכאורה משונה. למה? כי זו מלחמה בלי טנקים, בלי טילים, בלי פצצות אטום. המלחמה הזאת יש לה אופי מאוד מאוד מיוחד. זו מלחמה על המודעות. זו מלחמה על המודעות של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, השאלה איפה אתה חי? בתוך המלחמה הזאת שיש בין הנחש הקדמוני על סדר עולם חדש או סדר עולם ישן, איפה אתה חי? סדר עולם החדש אומר שאני מנהל את העולם כמו שנמרוד חשב, כמו שעשיו חושב, כמו שפרעה חושב, כמו שנבוכדנצר חשב, כמו שהמן רצה, כן? כמו שאלכסנדר מוקדון רצה. סדר עולם חדש שאני מנהל אותו. וככה התנהלו העניינים עד היום. היום אנחנו נמצאים במין עולם כזה, שהנשמות צריכות להכריע, מי מנהל את הסיפור פה? זאת אומרת, הן צריכות לבחור. והקדוש ברוך הוא מנהל את זה? או שמנהל את זה האדם? אני מנהל את החיים שלי? או הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלי? ובתוך הסדר הזה, כן, אז עכשיו אנחנו נמצאים, והמלחמה הזאת היא מלחמה נוראית מאוד מאוד, תראו. במלחמת העולם השנייה נהרגו 60 מיליון אנשים בערך, אני לא יודע כמה פצועים היו וכמה אנשים יצאו מדעתם וכו'. במלחמה הזאת מבטיחים לנו כל אלה של אנשי הסדר העולם החדש שימותו 7.5 מיליארד אנשים. יישארו פה 0.5 מיליארד, זה מה שהם מנסים לעשות. ועכשיו כבר הם התחילו להפעיל את המלחמה הזאת. כן, והם עושים את זה בכל מיני מישורים, הם עושים את זה עם הזריקות, הם עושים את זה עם הקמטריל, זאת אומרת שהם מרעילים את האוויר ברסיסים של אלומיניום, הם עושים את זה עם הפלואוריד שהם שמו לנו במים, הם עושים את זה עם הג'י-פייב, הם עושים את זה בכל מיני אמצעים. כן, והדבר הזה עובד, וזה פועל עלינו, ואף אחד מאיתנו לא שם לב לזה, אנחנו כל יום בן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, מגדל את הילדים שלו, כן, הוא אוכל, הוא שותה, הוא הולך לישון, הוא רואה את הטלוויזיה, הוא רואה חדשות על כל מיני עניינים, מספרים לו כל מיני שקרים על קורונה ועל כל מיני... כן, יש קורונה, אבל הסיפור הוא מי הביא את הקורונה? אף אחד לא יספר לך על זה. כן, כולם יודעים שזה מחלה מהונדסת, כולם יודעים שבן אדם עשה את זה, כולם יודעים שאובמה תמך בעניין הזה, שלח מיליונים לסין. בכדי שיפתחו את המעבדה הזאת, כי בארצות הברית יש להם איזה חוק שאי אפשר לעשות מעבדה של מחלה, עדיין יש שם כנראה חוק כזה. אבל תכלס, לפי העניין, יש עכשיו קורונה, אבל מה זה הקורונה הזה? מי הביא את זה? למה הוא הביא את זה? זה אף אחד לא מדבר על זה. זה כאילו, עכשיו יש קורונה וצריך חיסון. יש מחלה נוראית וצריך למצוא את הדרך להוציא אותה החוצה. תדעו שאף אחד לא יכול להוציא את המחלה הזאת. עד שלא תדע מאיפה זה בא. כי אתה לא יכול לפתור את הבעיה אם אתה לא מבין מי הביא אותה ולמה. וזה איפה שאנחנו עומדים היום. וזה מלחמה על המודעות. ואת המודעות, כל אחד צריך לבחור להיות בעל מודעות. זאת אומרת, הוא צריך לבחור, לנסות לברר. מאיפה זה בא? מה קורה איתי? מי זה האנשים האלה, אתה מבין, שמנסים לחסן אותי? כן? ולמה הם מנסים לעשות את זה? אולי אני עומד להיות מהקורבנות האלה של ביל גייטס, של 7.5 מיליארד אנשים שהוא רוצה לחסל? כן? הוא וחבר מרעיו, מה שנקרא. אז זהו, בקיצור, כל המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום זה מלחמה על המודעות. אנשים מעדיפים לישון. אני מעדיף לחיות את החיים שלי בשקט ולעשות חיסון ותן לי להמשיך בתו הירוק. התו הירוק הזה זה התו של הריקבון שישאר מהעצמות שלך אחרי שאתה תמות מהזריקה, אחי. זהו. וצריך לזכור שיש כבר מיליונים של אנשים פה בארץ הזאת שקיבלו זריקות. ויש עוד לא יודע כמה בחוץ לארץ שקיבלו. וצריך לדעת שמי שקיבל את הזריקה הזאת, אז נניח שהוא פתאום קולט מה אנחנו מדברים פה, הוא יכול להגיד, רגע, זאת אומרת שאני נידון למוות? יכול להיות שכן, אבל זה לא מוכרח. למה? מכיוון שסוף סוף בורא העולם ברא את העולם הזה. ויכול להיות שהוא רוצה שכל אלה שקיבלו את הזריקות יתחילו להתפלל אליו. בואו נספר לכם סיפור קצר, ובזה אני אסיים את העניין. לפני בערך 3 שנים פגשתי אישה שהייתה אז בת 73, 74, 75 אולי, והיא חזרה בתשובה בגיל הזה, חזרה בתשובה שלמה ממש, קיבלה עליה את כל המצוות, היא לומדת כל יום, משהו מדהים. אז נוצר קשר בינינו, ולפני כמה חודשים גילו לה שיש לה סרטן. סרטן בריאה, סרטן בראש. אז טוב, זו מחלה קשה, אין מה לעשות, היא יודעת שהשם יתברך בעל הבית של העולם, והוא כנראה זה שנתן לה את המחלה הזאת מאיזושהי סיבה, והיא צריכה להשלים מה העניין הזה, לכאורה. ואז אני מקבל מן הטלפון, לפני חודש, אולי פחות מחודש, והיא מספרת לי, שהיא הייתה אצל רופא, בדק לה את הריאות, הרופא בדק לה את הריאות ואומר, רגע, רגע, אני צריך לדוק את זה עוד פעם, אבל משהו לא בסדר כאן. הסתבר בקיצור של דבר, שאין לה סרטן בריאות, אין לה כלום, יש לה ריאה כמו לילדה קטנה. אבל היה סרטן, היה שם גידולים, גרורות, כל מיני עניינים, לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם הזה. אז הוא ברא אותה עם סרטן, ומאיזושהי סיבה, הוא החליט לברוא אותה בלי סרטן. אז עכשיו הוא ברא אותה בלי סרטן בריאה. עכשיו רק נשאר לה משהו הזה שיש לה שם בתוך הראש. מה עושים עם הדבר הזה? רגע, מי שלקח לה את ההוא, הוא לא לקח את זה, הוא פשוט לא בורא אותו. כן, זה אני חוזר עוד פעם, זה המחלוקת של היוונים עם היהודים. אצל הקדוש ברוך הוא, העולם נברא בכל רגע ורגע, אז הוא יכול לברוא אותה בלי סרטן. והיא כנראה התפללה על הדבר הזה, וזה מה שהיה. אז עכשיו, אמרתי לעצמי, רגע, אז עכשיו אני צריך להתפלל עליה, תמיד שהקדוש ברוך הוא יברא אותה, בלי הג'וק הזה שיש לה בראש. בלי הגידול הזה. אז ככה אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תברא אותה בלי. ואני אומר עכשיו את זה לכל אחד שקיבל חיסון. אז קיבלת חיסון, והחיסון הזה זה לא איזה מתנה נפלאה. אבל המתנה הנפלאה הזאת היא, במלכאות, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותה. בסופו של דבר, אם לומדים בעומק, אז הוא זה שנתן אותה גם. מי שנתן אותה, יכול לקחת אותה. אבל צריך לזכור את זה, אנחנו נמצאים באמצע שזה מלחמה, מתחילת גוג ומרוג נוראית, מלחמה על המודעות, והמודעות זאת אומרת לדעת מי אתה, מאין באת, מה אתה עושה פה בעצם. ויש לזה הרבה הרבה בירורים בהרבה הרבה רובדים בעם ישראל היום. כן, יש כאלה שלא יודעים שום דבר, יש כאלה שיודעים ולא יודעים הרבה, יש כאלה שיודעים ויודעים יותר, ויש כאלה, בקיצור, כל אחד יש לו את המלחמה שלו, והשם יהיה בעזרנו.